רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי כ' בכסלו תשפ"ה, נר שני של חנוכה, ה-27 לחודש דצמבר 2024. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת מקץ עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאלה, פרשת מקץ, והנושא פרסומי ניסה בפרשה שלנו, פרשת מקץ, ובהלכות חנוכה. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש, והשבוע שיחה על השורש חנוכה, או על החג חנוכה. חיים הם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור יהדות ומורשת ישראל, ונושא השבוע, איך אהיה חשמונאי ולא מתייוון. כמובן שנשמיע לכם שירים, שירים לחנוכה, לחג החנוכה, ולשירים אלה שבת. האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. זכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה
אחד דודי
מלך העיר המלוכה ומצאים מתוך הפכה רב לך שבת עמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה
אחד אותי לקראת קלה
עכשיו שיחה מוקלטת עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת מקץ. וכבוד הרב התייחס לפסוקים מפרשתנו, ויומר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך למור תשמע חלום לפתור אותו, ויען יוסף את פרעה למור בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. והנושא פרסומי ניסה בפרשה שלנו, פרשת מקץ, ובלכות חנוכה, והשבת היא שבת חנוכה. אז בוא נשמע את כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי.
יום שישי נפלא, יהודים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת מקץ, שבת מברכין, חודש טבת, שיבוא עלינו לטובה ולבשורות טובות, וכמובן אמן. כמובן שבת חנוכה. פרשה שלנו פותחת, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד עלי אור. ומגלים לנו חכמים מה הם השנתיים האלה. אלו השנתיים שהאריכו ליוסף מן השמיים את שהייתו בבית האסורים. ומדוע? מפני שתלה יהבו בשר המשקים, שכך נזכר בסוף הפרשה הקודמת. הוא אומר לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה. ולכאורה, נשאלת השאלה, הלא אנחנו יודעים שבכל התורה כולה, ורוח חכמים, והדרכת חכמים היא שאין סומכין על הנס. אדם צריך לעשות השתדלות. כמובן, אדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, לבטוח בקדוש ברוך הוא, אבל ביחד עם זה, את ההשתדלות הקטנה מצידנו, אנחנו בוודאי צריכים לעשות. אז אם כן, מדוע נענש יוסף? ואז יש מפרשים שהכל לפי מדרגתו של האדם. לפי מדרגתו הנעלית של יוסף, אז הפנייה הזאת לשר המשקיעים היא בבחינת של חוסר ביטחון, ועל כן הוא נענש. האמת היא שרשי בסוף הפרשה הקודמת מביא את הפסוק של דוד המלך, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו ולא פנה אל רהבים. והפסוק הזה, דוד המלך מתהלל ומשבח את יוסף על מידת הביטחון הגדולה שהייתה לו. וכך אנחנו רואים לאורך כל הפרשיות שלנו, שיוסף כבר מנערותו רואה את הקדוש ברוך הוא, רואה את השכינה, רואה את ההשגחה כל הזמן לפניו, ובוודאי ובוודאי כשהוא מתגלגל במצרים ועולה לגדולה בפעם הראשונה, וגם לאחר מכן הוא מרגיש וחש את הקדוש ברוך הוא עמו בכל רגע ורגע. אז איך ייתכן לחשוב שיוסף היה לו פגם ולו קטן ביותר במדרגת הביטחון והאמונה בקדוש ברוך הוא? אלא שכאן אולי צריך למצוא הסבר אחר. וההסבר הוא מתגלה לנו לאחר מכן, כשמוציאים את יוסף מן הבור ומביאים אותו, מריצים אותו אל פרעה. ופרעה אומר לו, שמעתי, חלום חלמתי ופותרן אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. כלומר, יוסף עכשיו עומד מול המלך הגדול פרעה, וגורלו מוטל על כף המוזניים. הוא יכול בקלי קלות להשתחרר מבית הסוהר. ומה הוא עונה לבקשה של פרעה? ויאמר, ויען יוסף את פרעה לאמור בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. כלומר, הוא אומר לפרעה, זה לא אני. אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אני יכול לפתור לך את החלום. ואם לא, אז לא. ולכאורה, מה קורה כאן? הרי יוסף עכשיו זאת הזדמנות חייב להיחלץ מן הבור אחת ולתמיד. מדוע הוא עונה בצורה כזאת אל מלך האימפריה הכי גדולה בעולם? אלא שהיה פה נקודה שיש לשים לב אליה. יוסף בוודאי היה צריך לעשות השתדלות, אבל האופן שהוא מנסח את דבריו כלפי שר המשקים נותנת לו להבין או לחשוב או לדמיין שהוא זה שיגרום להוצאתו של יוסף מבית האסורים. וכך גם זה נראה כשהוא מדבר עם פרעה אחר כך. יוסף היה צריך להבהיר לשר המשקים, יש לך הזדמנות להיות שליח של שמיים, יש לך הזדמנות להיות שליח של הקדוש ברוך הוא ולהיות הגורם שהשליח של הקדוש ברוך הוא להוציא אותי מן הבור הזה. וכיוון שהוא לא ניסח את דבריו בצורה הזאת, כיוון שהוא לא הבהיר ולא פרסם את העובדה שמי שמנהל את העולם, מי שמשגיח עליו, זה הקדוש ברוך הוא, על כך הוא נענש. על פרסום מניסה. וכך חז"ל גם אומרים על חזקיהו המלך. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות את חזקיהו משיח. חזקיהו היה צדיק, היה מנהיג צדיק, היה מנהיג שהצליח גם לרומם את עם ישראל של אותו דור, של אותם ימים. ובסופו של דבר, הרצון האלוקי הזה, כביכול, נמנע. ומפני מה? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, מפני שלא אמר שירה. לאחר התשועה הגדולה, כשקמו אנשי ירושלים בבוקר, והנה כל חיל אשור פגרים מתים, היה תשועה גדולה. ובוודאי יש להניח שאמרו הלל, אולי אפילו הלל עם ברכה, בבתי כנסיות בתוככי ירושלים. אבל התביעה על חזקיהו הייתה שלא אמר שירה כלפי כל העולם כולו. לפתוח את כל החדשות בכל ישראל מירושלים, בורא עולם הציל אותנו מיד סנחריב. לפרסם פרסום מניסה בנס של הקדוש ברוך הוא. זה לא היה משהו מקרי, זה לא היה מגפה, זה לא איזה תופעת טבע, אלא השגחה אלוקית. נס מאת הקדוש ברוך הוא, שלא אמר שירה. וגם כאן אצלנו יוסף שלא אמר שירה. ומכאן אנחנו צריכים ללמוד עד כמה חשובה השירה הזאת שאנחנו צריכים לשיר ולשבח כלפי חוץ, כלפי העולם, על ניסיו של הקדוש ברוך הוא וחסדיו איתנו. זה בעצם התפקיד, זו השליחות שלנו, לגלות את השגחת השם בעולם, לגלות את השגחת השם לעולם. ומעניין לעניין, באותו עניין, זה בדיוק העניין של מצוות נר חנוכה. נר חנוכה, פוסק השולחן ערוך, הרמב״ם, השולחן ערוך, מצווה להניחו בפתח הפונה אל רשות הרבים מבחוץ. כלומר, אדם ששער ביתו על רשות הרבים, או שער חצרו, אם יש לו חצר, צריך להניח את החנוכיה על השער מבחוץ. כלומר, הדלקת נרות חנוכה היא איננה מיועדת לבני הבית, היא מיועדת לאנשים המסתובבים ברחוב, להבדיל ולעומת נר שבת קודש. נר שבת קודש אנחנו מדליקים בתוך הבית, במקום שאנחנו סועדים ויושבים בליל שבת קודש, וזאת מפני שמטרתו היא עונג שבת או שלום בית, כלומר הוא מיועד אל תוך הבית פנימה. לעומת זאת, נר החנוכה הוא כל כולו פרסום הנס כלפי חוץ, כלפי ההולכים ברחוב. ולכן יש להקפיד באמת על הדבר הזה. בגלות, בחוץ לארץ, ואולי גם היום בעוונותינו לצערנו, שאנטישמיות מתרחבת, ייתכן, וזה נקרא בשעת הסכנה. התלמוד אומר, בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו. הן בזמנם היו מגיפים את התריסים, מדליקים נר בתוך הבית ברחבה, מחשש לפרעות ופוגרומים של הגויים. אבל עכשיו, כשחזרנו לארץ ישראל, אפשר לחזור חזרה אל המקור ולקיים את המצווה כתיקונה. וכמה וכמה יהודים, לצערנו, עדיין שלא ראו מאורות מימיהם. והפרסום מניס הזה הוא כל כך חשוב, להאיר את הרחובות באור גדול, באור של גאולה, באור של אמונה, באור של ביטחון בקדוש ברוך הוא, והמאור הזה של הנרות יחדור ללבבות עמך ישראל. כמובן שביחד עם הדלקת הנר, יש גם לעשות פרסום מניסה ביום יום, לאו דווקא בחנוכה, אבל מתוך נרות חנוכה נתחזק בהערה, בפרסום השגחת הקדוש ברוך הוא עלינו, לכל אחד ואחד מישראל, ומתוך זה נזכה לבשורות טובות, לגאולה שלמה, שיהיה, בעזרת השם, אנחנו מתפללים כל כך ומשתוקקים לחזרתם של החטופים במהרה לבתיהם, ולניצחון השלם של כל חיילינו ולרפואת כל פצועי הלחימה, בכלל חולי עמו ישראל, שיהיה לכולכם, קודם כל שבת שלום, חודש טוב וחנוכה שמח.
תודה לכבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, שבת שלום וחנוכה שמח, ועכשיו נשמע שירי חנוכה, ולאחר מכן את הרב דוקטור אליהו אביעד על חנוכה.
ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגילו ושמחה ממלאים את ליבנו, לילה ויום סביבוננו יסוף, סוף גניות נורא, על במלאות
האירו מדליקו נרות חנוכה רבים
על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים,
על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים.
נרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים,
על הניסים ועל הנפלאות ועל הישועות ועל הנחמות
שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו
בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה.
על הניסים ועל הפוקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. ועל הפוקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות
הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
נתנה לביבה לי, לביבה חמה ומתוקה.
תפילתי ושם תודה נזבח לעת תכין מטח מצרם נבח
אז אגמור ושיר מזמור אנו בית המזבח אז אגמור ושיר מזמור
אנו בית המזבח.
וואו, שמענו את איציק אשל במחרוזת לשירי חנוכה, וכעת נשמע את כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד בפינתו מטבעות לשון מן המקורות. כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש. והשבוע לכבוד שבת חנוכה, כבוד הרב ישוחח על חנוכה. והמקור אפשר לומר שקשור לחנוכה, נושא של מנורת זהב. ובשבת זאת, שבת פרשת מקץ, אנחנו נקרא הפטרה שלא כסדרה, אלא הפטרה מזכריה, פרק ד', ושם כתוב, ויומר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. בבקשה, כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, שיחה מוקלטת.
שלום, שלום עמוס, וחג פורים שמח לך ולכל מאזיניך.
אמן.
ברור שהיום נדבר על משמעות שמו של חג החנוכה, שאנו נמצאים בעיצומו. נקדים ונאמר שחג החנוכה נקרא על שם חנוכת המזבח, שנעשתה לאחר טיהור המקדש על ידי המכבים, כמתואר בספר מכבים מן הספרים החיצוניים. וכך אומר ספר מכבים, ויעשו את חנוכת המזבח ימים שמונה, ויעלו עולות בשמחה, ויקבעו יהודה ואחיו וכל עדת ישראל, כי יוחגו ימי חנוכת המזבח בזמניהם מדי שנה בשנה. שים לב עמוס, שלא מוזכר כאן נס פך השמן שדלק שמונה ימים, אלא חגיגות חנוכת המזבח שנמשכו שמונה ימים. אבל אין כאן המקום לדון בכך. לענייננו, הצירוף חנוכת המזבח מקורו בתנך. חנוכה הוא שם פעולה של הפועל חנך. שם זה שקול במשקל שמות הפעולה, כמו גאולה, חלוקה, חתונה, וגם המילה פעולה עצמה. השורש חנוך בתנך בעיקר בהקשר של חידש, התחיל להשתמש, ערך טקס פתיחה של בית חדש או מזבח חדש או חומה חדשה. כך קוראים אנו בספר דברים על ההכנות ליציאה למלחמה, ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. גם בקריאת התורה שאנו קוראים בשמיני של חנוכה מספר במדבר, זאת חנוכת המזבח ביום אימשך אותו מעת נשיאי ישראל. גם הצירוף חנוכת בית מצוי בתנך. כך במזמור תהילים שאנו נוהגים לומר בעת הדלקת נרות חנוכה, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. עכשיו עמוס ישאל השואל, מה הקשר בין חנך בית לבין הפסוק המפורסם מספר משלי, חנוך לנער על פי דרכו, כי גם כי יזקין לא יסור ממנה. נשים לב שבשני השימושים האלה מדובר על הכנה ואימון לשם מילוי תפקיד מסוים, או לשם הקניית הרגלים מסוימים. אפשר להכין מבנה וחפץ לקראת השימוש בו, אבל אפשר גם להכין אדם לקראת תחילת דרכו בחיים. אחרי. כלומר, חנוכת המזבח לא הייתה אירוע טקסי בלבד, אלא תחילתה של עבודת הקורבנות במזבח. באשר לפסוק מספר משלי, חנוך לנער, הפרשנות המקובלת שחנוך לנער על פי דרכו היא המלצה להורים ולמחנכים להתאים את החינוך והלימוד לאופיו של הילד. כן, על פי דרכו, לדרך שלו. אולם יש פירוש מעניין אחר שאינו מוכר כל כך. האומר שמשמעות המילים היא שיש להתחיל את החינוך בגיל צעיר ביותר, על פי דרכו של הנער, כמו שאומרים, על פי הבאר, במשמעות בפתח הבאר. לפיכך, תהיה המשמעות על פי דרכו של הנער, בפתח דרכו של הנער, בגיל צעיר. לדעתי עמוס, זאת המשמעות המקורית של דברי החוכמה של שלמה במשלי, כיוון שהוא מתאים יותר להמשך הפסוק, גם כי יסכין לא יסור ממנה. לפי זה המסר של הפסוק ברור יותר. חינוך שאדם מקבל בתחילת דרכו, על פי דרכו, בהתחלה, כלומר בילדותו, נשאר עמו ימים רבים עד זקנתו. מכאן תשובה על השאלה, על הקשר בין חנוך לנער לבין חנוכת הבית, אשר גם שם משמעו התחלת השימוש בבית. בספרות חז"ל נמשך השימוש בשורש חנוך בשתי המשמעויות. התחיל, אבל גם הדריך, לימד, הרגיל. אבל לא בבניין קהל חנך, אלא בעיקר בבניין פיאל, חינך. כך במשנה במסכת יומא, התינוקות, אין מענים אותם ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותם. כלומר, מרגילים אותם בשביל שיהיו רגילים במצוות. כלומר, הם לא צריכים לצום כל יום הכיפורים, אבל מתחילים לחנך אותם ולהרגיל אותם לצום. כך גם לגבי התחלת השימוש במזבח החדש, אומרת המשנה במסכת מנחות, אין מחנכים את מזבח הזהב, אלא בקטורת הסמים. המעבר מבניין קהל חנך לבניין פיאל חינך בלשון חז"ל מוכר לנו מזוגות פעלים אחרים, כמו פסל, פיסל, שמר, שימר, עבד, עיבד ועוד. גם בעברית החדשה יש שימוש בפעלים משני הבניינים, בניין קהל ובניין פיאל. אלא שהעברית החדשה יוצרת בידול משמעות ביניהם. בבניין קהל חונכים בית, ובבניין פיאל מחנכים ילדים. וכאן אנו מקבלים את שמות העצם, מחנך, חינוך, חינוכי, הקשורים לחינוך ילדים. ואולם, גם השימוש בבניין קהל, חנך, בהקשר של הדרכה ולימוד, קיים גם בימינו, כמו במילים חונכים, חניכים וכדומה. מעניין שלעומת שכיחותו של השורש חנוך בכל הקשור בחינוך, גם במשמעות של תחילת שימוש בדבר, נדחק הפועל חנך בשם הפעולה חנוכה לקרן זווית. אתה בטח זוכר עמוס שפעם עשו חנוכה כמעט לכל דבר חדש. חנוכת בית, חנוכת כביש וכדומה. ואילו היום, במקום חנוכה, עושים השקה לכל דבר. השקה של ספר, השקה של אתר וכדומה. פעם השיקו רק ספינות חדשות. אבל היום, כאמור, משיקים כל דבר. שם הפעולה חנוכה נשאר בימינו בקושי לחנוכת בתים. נסיים עמוס בדברי הנביא זכריה שנקרא בהפטרת השבת. כאשר הנביא רואה בחזונו את מנורת הזהב ושבעת נרותיה, אומר לו המלאך כי המסר של המנורה לעם ישראל הוא חד משמעי, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבאות. לפיכך, סמלה של מדינת היהודים היא המנורה. שבת שלום וחג אורים שמח לך עמוס ולכל בית ישראל.
תודה לכבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, ואני מאחל לכבודו ולכל המאזינים שבת שלום וחג אורים שמח. אם שמתם לב, כבוד הרב בירך אותנו בחג אורים, חג חנוכה, חג אורים שמח. וכעת אנחנו נשמע את מעשה בלביבה, ובינתיים אנחנו נכין את הזום לשיחה עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר.
אוי חנצל די שתי האהובה, חג החנוכה הגיע ובא,
ובחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה.
אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח כמח לא נשאר בעלי היקר, ואיך זה אוכל להכין לביבה בלי קמח בכלל?
קמח? מה הבעיה? אני אלך להביא קמח.
אז רבי קלמן שינס את מותניו, חבש כובעו, נעל מגפיו, השוק הדוהר קונה ומהר, סכם מחלבן והביתה חוזר.
חנה זלדה, הנה חנה זלדה אשתי האהובה, הנה לך הקמח להכין הלביבה, כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה.
אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח לא נשאר סוכר בעלי היקר, ואיך זה אפשר להכין לביבה בלי טיפת סוכר?
סוכר? נו בסדר, אלך להביא סוכר.
עייף רבי קלמן נפשו עצובה, נועל מגפיו וחושב על לביבה, השוק הוא חוזר רעב עוד יותר, סוכר הוא קונה והביתה חוזר.
חנה זלדה, הנה חנה זלדה זוגתי האהובה, הנה הסוכר הכיני לביבה, כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה.
אוי רבי קלמן אישי היקר, שמנחה חליבות למחר, בעלי היקר, אין איך זה אפשר להכין לביבה כשהכוח נגמר.
כוח? מה הבעיה חנה זלדה? יש לי הרבה כוח.
אז רבי קלמן חולץ מגפיו, לובש וסינר, מפשיל שרבוליו, בנש הבצק יוצק ויוצק, צוחק אחרון רק מי שצוחק.
אוי חנה זלדה הבוקר כבר בא, עיניים פקחי הנה הלביבה, כי בחנוכה נפשנו מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה.
כי בחנוכה נפשנו מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה.
מאזינים יקרים, אנחנו כרגע עוצרנו את השיר הנחמד, אבל כבוד הרב דוקטור יאיר הילר נמצא איתנו על הקו, אנחנו לא הצלחנו לעלות אותו בזום, הוא ידבר איתנו בטלפון, וכבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, ישוחח איתנו בפינתו חיים עם ערך לפרשת מקץ לשבת חנוכה, איך אהיה חשמונאי ולא מתייוון? כבוד הרב, שומע?
שלום וברכה.
שלום, שלום, שלום כבוד הרב.
הרב עמוס.
כן. שומעים אותך נהדר וגם המאזינים. שומעים.
כן. אז באמת, שלום לכל המאזינים והמאזינות. חנוכה זה חג, כמו שאומר השיר, חג יפה כל כך. יש שירים, יש סופגניות, יש לביבות. לסביבונים, נרות, אבל חוץ מהדברים הללו, החג הזה דורש מאיתנו התבוננות קצת יותר מעמיקה, לבדוק באמת מה בינינו לבין היוונים. מה בין הניצחון של החשמונאים? האם זה רק היה ניצחון צבאי, או שיש כאן מאבק תרבותי חשוב שהוא זה שבעצם נשאר עד ימינו? כי אני אסביר, בעצם למה אנחנו חוגגים את חנוכה? הרי כל ההישגים לכאורה של החשמונאים נעלמו. הם ניצחו את היוונים והקימו מדינה יהודית, אבל אחר כך באה תקופה של רומא והמלכות הישראלית התבטלה. לא רק זה, אלא אותם גזרות קשות שהיו בימי היוונים והתבטלו כשניצחו החשמונאים, באה אחר כך רומא, והגזרות היו עוד יותר קשות, היה שעת השמד. ולא רק זה, אלא שיצאנו לגלות ונחרב בית המקדש. יוצא שכל ההישגים של החשמונאים נעלמו. אז מדוע יש בכלל לשמוח בחג? מה העניין לחגוג אותו כאשר זה אירוע שהיה אי שם לפני 2,200 שנה? ונעלמו עקבותיו, כי כל ההישגים התעדו. אני חושב שהתשובה היא שנכון שהניצחון במלחמה היה לזמן וגם ביטול הגזרות, אבל המסרים, הערכים, העקרונות שמסרו לנו החשמונאים, הם עקרונות שכן מלווים אותנו עד היום. אותם עקרונות, שאותם ערכים למשל, של מסירות נפש על ערכים מסוימים, שאפילו את החיים אדם יכול למסור, להקריב עבור ערכים מסוימים, עבור טהרת המקדש, עבור שמירת שבת, עבור העניין של כשרות, עבור צניעות ישראל. אלו הדברים שנשארו, אבל כאן באמת אנחנו רוצים עכשיו לנגוע ב שאלה יותר עקרונית. אם היום אני שואל את עצמי מה אני באמת חשמונאי או לא, אז זה נוגע בשאלה מאוד חשובה שאני חושב שהיא גם מעשית. אם נתבונן בתפיסה היוונית, תפיסה היוונית ראתה בגוף, בחומר, בגשם, בגשמיות את עיקר החיים. ולכן אם זו הסיבה שבשבילה באתי לעולם, אז כמה שיותר ליהנות, כמה שיותר לפתח את הגוף, אתלטיקה כמטרה, תחרויות כמטרה, וגם דברים אחרים רכושניים, כמו השגת רכוש, ממון. ואני חושב לצערנו שיש הרבה אנשים גם היום, גם בתוכנו, שגם כן, אם הם יתבננו באמת על חייהם, הם יראו שלמשל הרדיפה אחר הממון והאושר, והאושר גדול עוד יותר ועוד יותר, ולא למצוא הסתפקות ושמחה ביש. שוב, הממון הופך להיות יעד ולא אמצעי. כשבעיתוני סוף שבוע מביא מדי פעם סיפור על איזה צעיר מצליחן שעשה איזה סטארט-אפ בגיל צעיר והוא כבר מולטי מיליונר וכולי, הסיפורים האלה לאט לאט בונים בתודעה שזאת צריכה להיות שאיפת החיים, להיות מצליח מאוד, להיות עשיר מאוד וכולי. התפיסה היהודית היא לא כזאת. התפיסה היהודית רואה בכסף אמצעי. בוא נדבר גם על ספורט. ספורט בא מהמילה ספרטה. האם הספורט חשוב? בוודאי. התעמלות חשובה. איך אומר הרמב״ם? נפש בריאה בגוף בריא. הגוף הוא כלי שבאמצעותו אני יכול לפעול. אני יכול לעשות דברים, אני יכול לעשות מעשים טובים. אבל ספורט זה אמצעי. כל אותם תחרויות וכל אותם אימונים שעוברים ספורטאים כדי להגיע לאולימפיאדה, כדי להגיע לתחרויות ולזכות בגביע, מארד או מכסף או מזהב, זה לא לרוח ישראל. אותם ספורטאים מקדישים שעות על גבי שעות כל יום באימונים. שנים על גבי שנים. זאת, זה גישה יהודית? לא. גישה יהודית זה לעשות בריאות, ספורט, תהיה בריא כאמצעי לחיים נכונים. לקחת את הספורט, ולא משנה איזה, ולהפוך אותו למטרת החיים, זאת לא גישה נכונה. זאת לא גישה נכונה. ואני לא מדבר על כך שבכלל תחת המילה ספורט מכניסים כל מיני תחומים שמה הקשר בינם לבין בריאות. למשל תחרות אגרוף. לא מצליח להבין איך אנשים עומדים וצופים מסביב לזירה ורואים איך אחד קם על השני ומפרק לו את הפרצוף והוא זב דם וכולם צועקים בראבו, ולזה קוראים את ספורט? מה? אם ניקח את הדבר הכי מגעיל ונשים לו כותרת יפה, אז הוא יהפוך להיות יפה? איך אפשר להבין את זה? ואיך אפשר להבין שעם ישראל משתתף בזה? זה זר לנו, זה לא יהודי. מה קשר באגרוף? נכון שלפעמים בני נוער צריך ללמד אותם מה שנקרא, איך קוראים לזה? התגוננות.
התגוננות, כן.
התגוננות, או לדעת שאם הם מותקפים, הם יכולים להשיב מלחמה שעה. אוקיי, בסדר. אבל יעד החיים, ספורט, יעד החיים, כסף, עמוס, קראתי השבוע באינטרנט, שיש איזה מיליארדר אחד, בשם בזוס, נדמה לי, שהוא לפני כן התגרש, נתן לגרושתו פיצויים בסך קטן של 35 מיליארד
מיליארד, וואו.
מיליארד, כן. אני מקווה שזה יספיק לצוף החיים, אני לא בטוח, אולי. ועכשיו הוא מתחתן שוב, ובכמה תעלה החתונה? 600 מיליון דולר. כשאני מסתכל על הכתבה הזאת, לא רק שאני לא מקנה, זה מגעיל אותי. לא רק שאני לא מקנה, אני בז לדבר. אני בעצם מרחם עליו. מדוע? כי אם אדם עושה חתונה פעם שנייה, ומבזבז כל כך הרבה כסף, בשביל מה? בשביל השואו, בשביל להראות, אז האדם הזה הוא אדם מסכן. הוא לא יודע מה זה משפחה. הוא לא יודע מה זה נישואים. הוא לא יודע מה זה אהבת אמת. אם הכל תלוי במחיאות כפיים או באושר ובנוצץ שהוא יזמין את כל חבריו לבתי מלון הכי יוקרתיים.
לכמה דקות בלבד, כן.
לכמה דקות, אז הוא מסכן, הוא פשוט מסכן, רחמנות. אדם כזה, ואת יודע את מי אני מעריך? אני מעריך את אותם עשירים, כמו ביל גייטס, שהוא כבר מראש קבע שהוא יצא לפנסיה, נדמה לי ש-99% מרכושו לצדקה. וכבר בחייו הוא עושה דברים כאלה.
כן.
אוקיי.
יזכרו אותו יותר מאשר את המיליונר ה...
בוודאי, בוודאי. בכלל, אני אומר, התפיסה בינינו להיות חשמונאי ולהבין מה דורש, מה המשמעות של המבט היהודי. המבט היהודי רואה בגוף דבר חשוב כאמצעי. הצורך להבריא את הגוף הוא חשוב ביותר כאמצעי. הכסף הוא חשוב ביותר. הוא מאפשר לעשות דברים כאמצעי. לעומת תפיסה שרואה בדברים האלה מטרה וערך עליון. זה אחד הדברים שבעצם אומר לנו. מסמנים את ההבדל בין יוון לבין ישראל. נקודה נוספת, אני לא יודע כמה זמן יש לי.
עוד שתי דקות וחצי.
שתי דקות. תשים לב שאנחנו בתפילה אומרים להעבירם מחוקי רצונך. אנחנו אומרים על הניסים בימי מתתיהו בן יוחנן,
כהן גדול,
להעבירם מחוקי רצונך. מה זה חוקים? יש משפטים ויש חוקים. חוקים זה אותה מצוות שהן פחות מובנות, הן לא מובנות, הן לא כמו כיבוד הורים, הן לא כמו לא תגנוב, ודווקא שם נאבקו בנו היוונים. כי מצוות שהן הגיוניות, הרי יוון היא התעדרה בפאר החוכמה.
חוכמה היוונים, בתרבות.
לימדו אותנו יסודות במתמטיקה, בגיאומטריה, עד היום מסמנים, מי שלומד גיאומטריה עד היום מסמן את הזוויות אלפא בטא גמא דלתא, עד היום הוא לומד על משפט פיתגורס. אנחנו לא מזלזלים בחוכמה חלילה. יותר מזה, אם ייכנס כאן לאולפן מדען איזה חתן פרס נובל, אנחנו נקום ונברך בשם ובמלכות ברוכתה השם לוקן מלך העולם שנתן מחוכמתו לבשר ודם. למה? כי אנחנו יודעים שחוכמה בגויים תאמין, תקבל, זה בסדר גמור. אלא מה? שהתפיסה היוונית, שהשכל הוא מעל הכל. הוא הפילטר. דבר שמובן לי, אני מתחבר אליו. דבר שלא מובן לי, אני דוחה אותו. לכן הם לא הסתדרו עם מצוות שבת. איך אפשר להבין? לנוח בשבת? אם בשבוע אתה מרוויח 600 שקל, ובשבוע עם שבת אתה מרוויח 700 שקל, אין שום היגיון שלא לעבוד בשבת. למה לא להרוויח
להיות,
יותר?
להיות
אין
עבד.
שום היגיון כן. בברית מילה. נכון, וזה ההבדל בין חשמונאי למתייוון. עם ישראל נאמן להשם, צועד עם השם, יודע שהשם הוא אבינו, הוא מלכנו. כמו שאבא דואג לילדים שלו ומביא להם אוכל הכי טוב ועושה להם את הדברים הכי טובים, בין אם הם מבינים שזה לתועלתם, בין אם הם לא מבינים. אם אבא מביא, אני סומך עליו. הוא הדין, כשאנחנו מקיימים גם את המצוות הפחות מובנות, גם את החוקים, זה בגלל שיש לנו אמונה גדולה, ולכן גם דברים שהשכל אולי לא מבין עדיין אותם, אנחנו מדבקים בהם בהשם. יהי רצון שבאמת נזכה להיות חשמונאים אמיתיים, והגיבורים במלחמה הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה הם ממש חשמונאים גיבורים אמיתיים של דורנו. והיום רק נזכיר שכדאי שנדליק את הנרות של החנוכה,
נר שלישי.
כמה דקות לפני נר שבת נשתדל להדליק נרות גדולים כדי שיספיקו גם חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. אז שיהיה לך הרב עמוס ולכל הציבור שבת שלום וחנוכה שמח, ושנזכה לשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמה.
אמן אמן אמן. אגב כבוד הרב, אני ניקדתי את המשפט ששלחת לי את הנושא, איך יהיה חשמונאי. אז ניקדתי חשמונאי ולא חשמונאי, אבל יש מי שאומר שהנכון לומר חשמונאי. לדעתי, ואני אהבתי לקרוא חשמונאי, שזה מסתדר יפה גם על פי
המפתח. כמו חקלאי.
נכון, גם על פי הנוסח התימני, חשמונאי. אז תודה, תודה, תודה לכבוד הרב, וגם לך אני מאחל חג אורים, חג חנוכה שמח.
אמן, שבת שלום, וחג שמח.
שבת שלום, כל טוב.
להתראות. השם ישרים אוי מסמכי לב יצחק השם ברא מאירת עיניים.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי לשבת פרשת מקץ, שבת חנוכה הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת על פי אתר כיפה בירושלים ב-4:03, בתל אביב 4:26, בחיפה 4:11 דקות, באריאל 4:24 דקות, צאת השבת בירושלים 5:23 דקות, תל אביב 5:25 דקות, בחיפה 5:22 דקות, באריאל 5:23 דקות. ושוב אני אזכיר את מה שכבוד הרב דוקטור ראיל הילר אמר, הזכיר קודם, יש להדליק את נרות החנוכה מספר דקות לפני הדלקת נר שבת, ולהשתמש בנרות גדולים או בהרבה שמן, ביותר שמן, מי שמשתמש בשמן להדלקת נרות חנוכה וגם בשבת, להדליק בכמות כזאת שהנרות ידליקו גם כשאנחנו חוזרים מבית הכנסת. אוקיי, אז נשוב אליכם בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא, אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך ההזנה הנעימה. בעזרת השם נדליק הערב, שוב אני מזכיר, נדליק את הנר השלישי של חנוכה. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום וחנוכה שמח.
בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללו אלה בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללוהו אלה בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, בקודשו, בקודשו, מרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.
בתימן, הוי בתימן, שם שוכן לו כפר קטן, ובכפר יש יהודים עניים ומרודים, אין שם כיש ואין רכבת, לא קולנוע לא בטעום, ובקצי הכפר יושבת כל משפחת משולם, חולמים הם על משיח שיופיע על חמור, עד שבא לכפר שליח והביא כזה מזמור, יבורך איזה מרבד הקסמים העובר מדבריות בימים, האוסף וגואל את העם ישראל, את העם על מרבד הקסמים. נכנסו אחד
ושמחה בלב לי